שלום. איך אנחנו עוסקים בנחת? אחד הדברים הקשים בדור הזה שאנשים מחפשים נחת על איזה אר גבוה לפעמים, ככה לשבת, להשתזף, תן לי אכפיה, תן לי... אני רוצה בבית שלי שיהיה רק שקט, ילדים תשתקו, רק תהיו בשקט, תהיו ב... כן? חושבים שנחת באה לי בזה שאנחנו ממעטים במתח. וזה קורה בדיוק הפוך. כי בעצם מוצאים את העצבים הכי גבוהים, כשיש מלחמה בארץ, אצל מישהו שמסתכל על המלחמה מחוץ לארץ. כלומר, ככל שאדם הוא נמצא דווקא עם המציאות הכואבת, אנחנו רואים שבדיוק הוא זה שיוצר דווקא יותר כלים להתמודד. וזה אומר שכשאדם נגיד רוצה לחנך באמת בנחת, אז הוא דווקא קודם כל צריך להביא הרבה ילדים לעולם. זאת אומרת, ככל שאנחנו מרבים בקשר עם המציאות, אנחנו מאפשרים לתחושה הלא טובה להיות, אנחנו בזה יוצרים באמת נחת אמיתי. וזה אומר שיש אצל חז"ל משפט שאומר את הכל. שאדם שמתאבל על ירושלים בחורבנה, יראה אותו בבניינה. כלומר, ברגע שאני מתחבר אל הרע בצורה אמיתית, ובלי לספר סיפורים, אז אני רואה את הבניין, אז אני מתחבר יותר פנימה, אז אני רואה את הציור כבר של התיקון, כי אני מחובר למה שקורה. אז תחשבו על אדם שעכשיו יש לו נגיד חרדה, והוא אומר, בסדר, זה המצב שלי, יש לי איזה חרדה. ואני אתן לזה לעבור, עד שזה יעבור, אני חי את הדבר הזה. תחשבו על אדם שיש לו עכשיו מחשבות לא טובות, זה המחשבות שלי. הנוסחה זה להרגיש רע ולא נורא. כלומר, להרגיש רע ולהגיד, אוקיי, זה יעבור לי. בזה אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עומדים חזק מאוד נגד תפיסה רפואית, שאומרת, ברגע שיש סימפטום, צריך לחסל את הסימפטום. אבל אצלנו זה לא ככה. אצלנו אנחנו לומדים כל הזמן לעבוד בשתי אופקים. לדוגמה, אנחנו מצפים מהילדים שלנו להיות ילדים יותר טובים, זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו חיים אותם בלי ציפיות, על זה דיברנו שבוע שעבר. אנחנו לומדים להתחבר אליהם כפי שהם. וזה שאני מתחבר אליך כפי שאתה, זה ילמד אותי ממך, אני סוף סוף ילמד ממך. אני לא אנסה לשלוט עליך, לשכנע אותך שאני צודק ואתה טועה, לא. אני אתחבר אליך, ומתוך החיבור הטבעי הזה, האמיתי הזה, שאני כבר לא מצפה, אז אני אוכל באמת ליצור קשר חינוכי אמיתי, שבו גם המשפיע הופך להיות מושפע. ואם כן, אנחנו עובדים עם שתי נטיות הפוכות. מצד אחד, ברור שאנחנו רוצים להיטיב לילדים. ברור שכשיש לי חבר בצער, אני רוצה לעזור לו. ברור שמישהו בא ואומר לי, תגיד, תעזור לי, יש לי חור בבנק, תן לי הלוואה. בטח שננסה לתת לו כסף. אנחנו קודם כל אנשים נורמליים, וזה נקרא אור ישר, מלמעלה למטה. אבל צריך גם להכיר את החוכמה הזאת שנקרא אור חוזר. אור חוזר זה לדעת לחיות את הדברים איך שהם, מתוך זה שאתה מחובר לאיך שזה קורה, אתה באמת מטיב. אתה מטיב כי אתה מחובר בלי ציפייה. איך שזה? אתם זוכרים הסיפור של הלל הזקן, כשבאה החוצפה, והוא מצמצם את מקומו. או חוזר זה נקרא. הוא מאפשר לתנועה הזאת של החוצפן להיות, עד שבסוף הוא אומר לו, כדאי הוא הלל, שתאבד על ידו 400 זוז. אז אור ישר. ואם כן, שלושה תנועות, אפשר להגיד בחינוך, בכל סוגיה רגשית אפשר לומר. מצד אחד, אור ישר, כלומר, הרצון להיטיב, הרצון לעזור לבן אדם. הילד נפל, להרים אותו, להגיד לו מה קורה חמוד שלי. אבל הוא ממשיך לפקוט, הוא ממשיך לבעוט, הוא ממשיך להגיד, אני לא רוצה זה. הוא אומר, טוב, זו הבחירה שלך חמוד. או חוזר. נכון? יוצרים הזדהות ופרדוקס, הפוך על הפוך. אתה רוצה לפקוט, תפקה, זה בסדר גמור, זכותך. עד שהוא בכה, ואז הוא כבר זהו. ואז עוד פעם אור ישר, באים אליו ואומרים לו, עכשיו אתה מוכן לדבר מה שקרה לך? נכון? זאת אומרת, זה קורה בעצם בכל הסוגיות. יש לי איזה חרדה, אני מנסה, אני יודע, לעשות יותר פעילות גופנית, יותר יצירה, יותר אני לא יודע מה. וזה ניסיון ראשוני, אבל זה לא תמיד עוזר. אז מה אני עושה עכשיו? אני מקבל על עצמי את הדבר הזה כפי שהוא, וזה בסדר גמור. בלי להתפעל מהרע, בלי לתת לרע ערך. זה נקרא אור חוזר. ואז אני בא אחרי זה, ממקום יותר פנימי, מגלה נקודה של אמונה, ואז אני מטפל סופית בבעיה. כן? זה קצת דומה לזה שבהתחלה הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו לוחות ראשונים. לוחות ראשונים, חשוב מאוד, שנקבל מאצבע אלוקים. וזה אור ישר. ומה עשינו? חטא העגל. מה זה גרם? זה גרם לתשובה, זה גרם לבכי, זה גרם להתעוררות מלמטה. אור חוזר. ומה עושה משה רבנו? הוא שובר את הלוחות. ואחרי זה מקבלים לוחות שניים, ועל זה קרן אור משה. למה קרן אור משה עכשיו? כי עכשיו אנחנו מסוגלים לקבל את התורה, אבל מתוך זה שיצרנו כלים לקבל את התורה. אז לכן כל התורה כולה עומד על הפסוק האחרון של התורה, כן? ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל מקור מספר 4. לעיני כל ישראל, אומר רש"י, שנסו ליבו לשבור הלוחות. לעיניהם, שנאמר, שוברם לעיניכם, והסכימה דעת אלוקים לדעתו, שנאמר, אשר שיברת, ישר כוחך ששיברת. על מה כל התורה שלנו בנויה? על זה שיש עיקרון, יש תורה, ואנחנו צריכים עכשיו, בחיים שלנו, לדעת איך עושים כדי להיות שדה בוער ואינו קל. להיות אנשים שחיים נורמליים. וזה אומר שבהתחלה החפץ חיים רצה להחזיר בתשובה את כל העולם כולו, טבעי, עד שבסוף ימיו הבין שאני צריך להחזיר את עצמי בתשובה, ואז כולם חוזרים, והכל חוזר. כלומר, עבודה שקודם כל של צמצום, ואז אפשרות לעבוד במקום פנימי.
אתה
כן.
לא כל כך חווה את
המושג
אור חוזר.
אור חוזר זה תמיד תנועה הופכית שבאה מלמטה. אתה מול החוצפה, אתה אומר, אוקיי, אתה ניסית להגיד לנער החוצפן, תשמע, אתה צריך לכבד אותי, אני אבא שלך, וכו'. הוא אומר, מה אכפת לי ממך? כן? אז אתה צריך עכשיו להגיד, אוקיי, אז אם ככה, אז בוא נראה לי מי באמת אכפת לך. ומה זה המושג הזה של כבוד ואכפת? אתה כבר מדבר איתו, אתה כבר לא...
אני מצפה, בודק מה האור שיש אצלו.
כן, אתה בודק, אתה בודק, אתה רואה איפה שהוא נמצא עכשיו, אתה מבין שמתעורר אצלו, זה נקרא... כוחות של דינים, כן? יש התעוררות הדיטטה, הוא מתקשה. ברגע שאדם מתקשה, צריך לדעת עכשיו איך תופסים אותו בצורה אחרת. איך אתה מצמצם את עצמך, איך אתה במקום להיות צודק, צריך להיות חכם עכשיו. עכשיו, חשוב מאוד התנועה שוב הראשונית, שאתה קודם כל נורמלי, אתה רוצה להיות צודק. על הכביש, אתה נוסע נורמלי, אתה לא כל פעם נותן זכות קדימה לכל המכוניות. כל פעם נוסע, נעצר, לא, יש עצור, אתה עוצר. יש עצור לשני, הוא עוצר. יש חוקים, דינים. ואתה רואה אחד שבדיעבד, שלא יודע להתנהג על הכביש, תן לו לעבור. נכון? זאת אומרת, אתה כבר, זה המרחב המחשבתי של האדם בנפש, שהוא מצד אחד חי לכתחילה, נורמלי, מצד שני יש לו גם קוביה בפנים שאומר, אוקיי, תדע לחיות גם בדיעבד. איך שזה קורה? ואיך שזה קורה, להתאים את עצמך, איך שזה קורה, ומתוך זה, אז לגלות אור יותר גדול מאשר האור בהתחלה. כן, זה מה שקרה. קיבלנו תורה, קיבלנו סליחה משכן, משני אדריכלים חשובים. אחד שקוראים לו אוהלי אב, האוהל של אבא, זה במלמעלה, ומוריד את האורות למטה, ואנחנו קיבלנו גם מבית צלל, ובצל של אל, בא מלמטה, והוא עושה את התנועה הזאת, כמו שהחוזר בתשובה, לעומת הצדיק. הוא עושה את התנועה מלמטה למעלה. יש את התנועה של שבט דן, פמיים, נקראים השבטים אריה. אצל יעקב אבינו, גור אריה יהודה, ואצל משה רבנו, בברכות, ולדן אמר דן, גור אריה יזנק מן הבשן. אם כן, יש לנו שתי אריות, אחד שהוא אריה שרץ קדימה, ואחד הוא אריה שהוא בא אחורה, סוגר. אחד אחורה הוא סורמרה, הוא נלחם נגד האויבים שתוקפים אותנו, ואחד קדימה עושה את העשה טוב, הוא פורץ כן? הוא יש לו כוח לפרוץ. אתה בהתחלה, אם כן אומר הרב קוק, אז זה בפסוק, כן? ויאמר משה אל בני ישראל, ראו, קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חול אם אתה יהודה, ולאורות נתן בליבו הוא ולהוליאב בן אחי סמך למטה דן. יש לנו אם כן שתי הגדולים שבזה זה בחינת המשכן. אומר הרב קוק במקור שלוש, מידת הנטייה מן השמאל לימין. מה זה מן השמאל לימין? מלמטה למעלה, כוח של בצלל, אנושה מרים מלמטה למעלה, שמסוגל לקדש את המציאות. מאוצר רוח חוכמה שבאדם אל רוח אלוקים. הייתה בבצלל, מידת הנטייה מן הימין, שזה למעלה אל השמאל, להוריד את האורות למטה, היא שאיפת הקודש אל התבונה הקצובה, מהירה באדם ברוחו ושכלו, בציוריו ובכוח יצירתו, הייתה או על יאב, שזה כוח אחר. וזה מה שנלחם נגד על חיצונים, שאתה מוריד את האורות מלמעלה למטה. מלמטה למעלה אתה פורץ, קדימה. כן? אתה נזרק אל הים, אתה לוקח יוזמה. מלמעלה למטה אתה יודע עכשיו להתעזר בכוחות על כדי להילחם למטה. וזה כל הזמן, אנחנו עם שתי נטיות האלה. מצד אחד ניסיון להתמודד ככה, איך שזה במציאות, כן, זה קורה לכל אדם בכל הזמן. אתה רואה אדם בוכה, אתה אומר, מה קורה? כן, אתה רוצה לעזור לו, וגם אתה בעצמך בוכה, אתה מנסה לשמוח, לצאת לטיולים נעימים, לעשות דברים טובים, וזה נקרא אור ישר. אתה מנסה. אחרי זה אור חוזר, אתה כבר נקרא לתגובה מלמטה. אתה מנסה כבר לקבל על עצמך שזה בסדר לפעמים לבכות. זה עוזר לך להוציא. אתה בזה כותב גם שירים עצובים. אתה נותן מקום לרגש הלא טוב. כי אתה מבין שלהילחם, להילחם, להילחם ברגשות זה לא טוב. הרבה אנשים רוצים להיות בשליטה. וכשזה הופך להיות שליטה על הרגשות כל הזמן, זה טוב כשאתה במדה. כי אז אתה עושה את הפעולה הנכונה בזמן נכון. אבל זה לא טוב כשאתה עם אשתך. כי אז אתה צריך לדעת להיות אדם שחי איך שהוא מרגיש בטבעיות, בזרימה. כי אם אין זרימה רגשית, אז אין באמת חיבור עד הסוף. והחיבור הזה מבקש מאדם לפעמים להיות מתחת לשולחן, להיות אינדיק, להזדהות עם מה שקורה במציאות, בלי לנסות להכניע את הרגש. ככה אדם יושב שבעה, למטה, בוכה, מתאבל, כמו הנה החבר שלנו עכשיו, ואחרי זה אתה לומד מתוך הישיבה למטה, אז לקבל אור חוזר, אור ישר, סליחה, מחודש, שאתה מתעודד. אבל לפני כן אתה מתכחש. מה עושה אדם כשהוא שומע בשורה לא טובה? זה בטח לא נכון. כן? יש תגובות כאלה טבעיות. וזה עוד פעם לגיטימי, זה בסדר. זה חלק מהתנועה. המפגש הזה בין אור ישר ואור חוזר, בפנימיות זה נקרא ביטוש. ביטוש, כלומר ביטול היש. יש במפגש הזה יצירה של כלים. כי אתה מצפה מצד אחד מהילד שלך, כי אתה מצפה להצליח במבחן, מצד שני אתה מוכן גם להיכשל. אתה מוכן לקבל את הילד שלך איכשהו. אתה פוגש את המציאות גם בדיעבד, כגלשן על הגלים. התנועה הכפולה הזאת, שהיא עוד פעם שתי תנועות הופכיות, היא זאת שיוצרת אצל האדם באמת נחת. עכשיו, אנשים שרוצים להיות בנחת, מה הם עושים? נותנים לפעמים תרופות לילדים או לעצמם, הולכים לכל זמן סוף שבוע לאיזה מקום שקט ורגוע. אבל מה לעשות שאף פעם החופש, פירוש הדבר, חופש אמיתי. אלא חופש עם ילדים לפעמים זה כאב ראש גדול. כן? אז עכשיו בגלל זה אנחנו נכנסים עכשיו לחודשיים מאוד חשובים. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. למה בשמחה? כי אנחנו עכשיו בכל כולו חודש של קימו וקיבלו. אנחנו בחודש שבא מלמטה למעלה. היה אסון כליה, איזה איום כזה של כליה, ואנחנו הצלחנו מתוך ההתעוררות שלנו לקבל שעשה הטבעת של אמן יותר ממה שעשו 48 נביאים. אנחנו התעוררנו מלמטה למעלה, ומתוך התנועה הזאת של בצלל, של משמאל לימין, מתוך המציאות, מתוך הכאב, אנחנו קיבלו תורה. אבל זה היה בתנאי שקיבלנו תורה בהר סיני, מלמעלה למטה. זה בתנאי שאנחנו מקבלים אור, אור מלמעלה כל הזמן. בלי זה אין באמת התעוררות הדיטטה. וזה כל הזמן כמובן, זה מה שקורה בארץ ישראל. אין אלוקים מתחילת השנה אחרי השנה. ברגע שאתה בתוך מציאות של השגחה, אז אתה מבין שיש אור אינסוף שכל הזמן פועל ומשפיע לטובה, עליך לדעת לחיות את הדברים איך שהם. כי מתוך זה תוכל ליצור אז כלים. וזה מה שנראה אחרי זה חודש ניסן. חודש ניסן זה השפעות מלמעלה, זה חסד עליון. זה בא מלמעלה. השתי התנועות האלה שאתה מצד אחד בלי ציפיות, מצד שני אתה כמובן רוצה להביא את הילד למקום פנימי יותר, לשפוט אותו לכף זכות, להתחבר אל המהות שלו. הם בעצם המפתחות של החינוך הזה שאתה באמת אז בנחת. איך אמרו כל ההורים שיש להם ילד או עם תסמונת דאון או עם הפרעה אוטיסטית או עם הפרעה אחרת קשה? את הילד הזה הכי קל לי לאהוב אותו. כי אני כל כך השקעתי בו בלי תמורה. כל כך נתתי לו בלי לצפות שום דבר. אז אני מחובר אליו הכי הרבה. כן? כי אני נתתי ככה, הזדהיתי איתו. ביום הראשון שהוא עשה ככה, שמחתי כל כך. ביום השני שהוא עשה ככה, נכון שהוא היה בן 13. אז מה? אני מכל שלב נהניתי, אף פעם לא כעסתי עליו שהוא לא מספיק טוב בשבילי. עד שגם היום, שהוא כבר במצב הרבה יותר טוב, מדבר על הורים שמצליחים ממש להוציא את הילדים שלהם במצבים מאוד קשים מרוב הזדהות, עד שהיום אני נהנית מלראות אותו איך שהוא. אני אפילו לא מצפה שהוא יהיה נורמלי. אני לא יודעת מה זה נורמלי כבר. אני מכבדת אותו, מסתכלת עליו, כאילו עכשיו בסדר גמור. כן? זה שיעור חשוב מאוד. כן? שיעור חשוב מאוד שנותנים האנשים שמתמודדים יום יום עם לפעמים מציאות לא פשוטה. ועוד לימוד אחר הם אומרים תמיד. אנחנו כולנו גדלנו. כל המשפחה שלנו מאז הילד הזה, למדנו לתקשר יותר טוב בינינו, בין בני הזוג, בין הילדים. כלומר, לתקשר תוך כדי שאתה שומע מה שהשני אומר. לתקשר תוך כדי שאתה רואה את השני באמת. אתה מוכן באמת לעזור לו, כי למדת לעשות את זה עם הילד ההוא. אז למדת סוף סוף לבטל קצת ציפיות, ולהתחבר ולחיות בדיעבד. לחיות את השני איכשהו. כן, לקבל אותו. זה שיעור מאוד מאוד גדול. שתי התנועות האלה הן חשובות לנו בכלל ברפואה, בחינוך. כן, יש תיאוריה שיצאה לפני 20 שנה. אתם יודעים שעד לפני 20 שנה, דוגמה, הרפואה חשבה, המדע בכלל חשב, שהוא חי בעולם דיכוטומי. כלומר, הוא היה מטריאליסט. כלומר, יש את האלוקים, שהוא מזמן, איך אומר הפילוסוף בכוזרי, מזמן עזב את העולם, הוא למעלה, וחוץ מזה שאת החומר ואת ההשתוללות שמה של האיברים בגוף של האדם, וכל מה ששך למטה הזה, אנחנו המדענים נטפל בו. אבל אל תבלבל את המוח עם אלוקים. היום יש מה שנקרא theory of mind. יש מה שנקרא mind. מה זה המיינד? המיינד זה התפילות של האדם, הרצונות שלו, האמונות שלו, מערכת האמון שלו. כל מה שעושה שהוא בכלל לא קשור לחומר, וזה עיקר הסיבה לרפואה. מהמקום הזה הפנימי, היום יש מחקרים שרואים איך אנשים מתפללים, ואיך זה משפיע על המחלות שלהם. כן, רואים, הם מצלמים את התפילה, איפה זה נדלק פה, ואיפה זה משפיע, כלומר, היום יודעים, וזה ב-American Journal of Medicine, זה בעיתונות הכי הכי מקצועית, היום המדע שהוא זה שדגל הכי בגישה שצריך להפריד בין למעלה והלמטה, היום היא זאת שמלמטה למעלה מביאה לנו את ההוכחות הכי חזקות שכדי לרפא אני צריך להיות בהרפיה. הסטרס, אין מילה בעברית כמעט לסטרס, הדחק, הוא הסיבה העיקרית לכל המחלות. ואם אני רוצה להיות באמת בנחת, אני צריך לדעת שלפעמים הדרך הקצרה היא הכי ארוכה. והדרך הארוכה היא הכי קצרה. בזה שאני מזדהה עם הקושי, חי את הקושי, אני הרבה יותר מפיק מזה תועלת לדווח ארוך, כלומר ברובד יותר פנימי, מאשר אם אני עכשיו כועס, אז בנק וגמרנו. התנועה הזאת של להגיד, אני עכשיו מלמטה הולך לשנות משהו, שאני משנה את התנועה שלי, אני לא כועס, אלא אני מתחבר למציאות כפי שהיא, זה התנועה של לשבור את הלוחות. זה לא מתוך כעס, מתוך הבנה שמה שקורה עכשיו למטה לא מתאים לתורה שבא מלמעלה. אז עכשיו מה שצריך לעשות עם הלוחות, סליחה, לא תורה, עם הלוחות, מעשה אלוקים, לשבור אותם. על זה ששיברת, מה זה בעיני כל ישראל? על זה ששיברת, יש הכוח ששיברת. התורה שלנו באה ללמד אותנו, אם כן, את העיקרון הזה. והעיקרון הזה מתחיל מההתחלה. בראשית בר אלוקים את השמים ואת הארץ. ואז יש לנו בפסוק, בפסוקים הראשונים, ש... איפה זה? הבאתי או לא? כן, בפסוק י' א' י' ב', ויאמר אלוקים תדשא הארץ, מקור 2, דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו, אשר זרעו בו על הארץ ויחן. והארץ עושה אחרת. ותוצא הארץ מה? דשא עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי. היה צריך להיות עץ פרי עושה פרי, והארץ מוציא עץ עושה פרי. כלומר, יש סירוב של, של, של הציווי של הבורא, וכנראה שהסירוב הזה, המרד הזה, הוא תמון בבריאה עצמה. כי הקדוש ברוך הוא לא מקבל הפתעות, כן? יש צורך בבריאה שיהיה אם כן משהו שונה בין מה שאני, הבורא, מצווה ולמה שקורה מלמטה. המרד הזה זה עוד פעם אור חוזר, שתוקף החוצפה, שבא מלמטה, שומר רשי עץ פרי שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, זה מה שהיה צריך להיות, נכון? עצים שיש בננה ואתה בא עם הכפית ואוכל את הבננה. והיא לא עשתה כן, אז מה היא עשתה? אליו התוצא הארץ ועץ עושה פרי, ולא עץ פרי לפיכך וכו'. יש אם כן מצב כזה שאנחנו בעולם של אמצעים מרים להגיע אל התכלית המתוק. כדי להגיע אל הפרי המתוק, אנחנו צריכים לטעום טעם של שורש, של גזע, של ענף, של עלה, של פרח. פרח זה כבר יותר יפה. ואז רק לטעום את טעם של פרי. אנחנו חיים בעולם של העלם. ואם עכשיו יש משברים ויש קושי ויש סימפטומים, זה לא אומר שעליי רק לחתוך את הסימפטום. שרק הילד יהיה בשקט. לפעמים ילד בוכה, צריך לתת לו לפקוט. זה בסדר. זה חלק אפילו אסטרטגיה. אבל גם על פי האמת זה נכון. אהוב את הבריות. אחרי זה הוא מקרבן לתורה. כן? אבל עכשיו תאהב אותו. כי עכשיו תתחבר אליו, באיפה שהוא נמצא. תהיה איתו. תהיה עם האמצעים המרים שלו. כי תבין שככה העולם בנוי. יש מרד שהוא תמון בבריאה. אם אתה מנסה להשתלט על הסימפטום, שתי אפשרויות. או אתה הופך את האדם לסמרטוט, או אתה הופך אדם ללוחמן. נגיד בגיל 3, יש גיל 2-3, ילד שגילה לא. ילד שנלחם על כל דבר. אם אתה רוצה לחסל אותו, מה שנקרא, לנצח אותו, אני מחליט פה, אני אבא פה, ולהשתיק אותו, אתה עלול להפוך אותו לילד בלי רצון, או לילד כפייתי. כי בתנועה הזאת שאתה לא מבין שיש פה התנגדות שהיא בריאה, היא תמונה בבריאה בכלל, של כוח, של איתורות הדיטטה, שאדם רוצה לפחוץ מלמטה. אם אתה לא מבין שיש לזה תועלת, תועלת ש... עוד פעם, זו תנועה שמאפשרת לך לעשות תנועה גם צד לאחור. להכיל את המרד, פירוש הדבר להגיד לו, או, מאוד יפה, אתה רוצה ללבוש את הפיג'מה עכשיו, המכנסה מלמעלה והחולצה מלמטה, ממש יפה מאוד. זה ממש יצירתי, כן? חושמור, להתחבר אליו, לא, תעשה איך שבא לך, אתה יודע מה? נפלא. אתה יודע הכי טוב מכולם. אני רק ברשותך יעזור לך, ואז פשוט אתה הופך את המכנס עם הלמעלה. כלומר, אתה לא נלחם, אתה מכיל. זה דורש ממך כל הזמן להיות יצירתי. להיות יצירתי, להיות בתנועה כזאת שאתה לא רוצה לשלוט. כי אם לא, אתה עלול לפתח שתי דברים. אחד, שלא יהיה לו כוח רצון, כי מה שאבא רוצה זה מה שאני רוצה. או שאדם יהיה לוחמן גם עם הרגשות שלו. כל הזמן להיות במאבק של שליטה על מה שהוא מרגיש, על מה שהשני אומר. ואז באמת אין לי מפגש פנימי. אז הדבר הזה שנקרא להתחבר אל השורש הפנימי, זה נקרא חיי קדושה. מה זה קדושה? שכל מעשה פשוט הוא אמצעי להתחבר אל השם. זה הקדושה. מה זה קדושת החיים? שאדם מקדש את החיים, מה הוא עושה? הוא לוקח את האמצעים המרים של היום יום, הוא מנסה לחבר אותם פנימה. הוא לא מאבד את ה... איך היום אומר הרב קוק? אדם הוא סבלן. הוא לא ותחן, אבל הוא סבלן. הוא מבין שיש תהליך עד שאדם מתחבר באמת לשורשו הטוב. יותר מזה, נראה שהזקן מתחת לשולחן הוא זה שלומד הכי הרבה מהנסיך. זה שמסוגל להיפגש עם השני במקום פנימי עמוק למטה, הוא הכי הכי לומד. הוא מתלמידה יותר מכולם. כי הוא מסוגל סוף סוף לתת למציאות אמת מארץ תצמח, למציאות להפתיע אותו. אז הוא חי בעולם של התחדשות יותר. והוא אדם, הוא איש ארץ ישראלי יותר. הוא מאפשר למציאות, להיסטוריה, לפעול. הוא לא כל הזמן נלחם, אלא אור ישר, יש לך כמובן ציפייה לגאולה, איך צריך להיראות, יש לך הרבה תכנים, הרבה תוכניות, תוכניות מגירה יש לך מתחת לכובע שלך או לכיפה שלך. אבל תכלס, אתה עובד באור חוזר. אתה מתחבר אל המציאות כפי שהיא. ואז אתה רואה לאט לאט איך הבורא מוביל את התהליכים למקום פנימי, למקום טוב, ואתה לא שוכח את התוכניות שלך, אבל אתה יודע לשלוף אותם כשזה מתאים. אתה לא שוכח אותם, ואתה יודע לשלוף אותם כשזה מתאים. יש לך הרבה אסטרטגיות בחינוך, אבל אתה מתאים את המילים למציאות של הילד. אתה לא כופה, אתה לא אונס עם המילים שלך. אתה מכבד, ואז אתה יכול גם לתת אנשים. זה בסדר גמור. בחינוך זה חלק מהחינוך שלנו. להיות אנשים שיודעים לתת עונש. אבל מתוך כבוד, מתוך זה שאתה רואה את הילד, שהוא יודע שאתה אוהב אותו, ציווי מלשון צוותא, חיבור. אתה אז מחובר אליו. זה בסדר גמור. למה היום אין גבולות? כי אין חיבור. אז מה זה גבול? גבול זה לדעת לעשות את התנועה לאחור, ולהיות עם הילד, להתחבר אליו. דוגמה, אותו ילד עכשיו בוכה ובוכה ובוכה ולא מפסיק לפקוד, זה בסדר להגיד לו, עכשיו נראה לי שאתה צריך ללכת לחדר, לפקוד בחדר, ולחשוב טוב טוב על ההתנהגות שלך. אתה לא איתו קשוח והכל, כי אתה מבין שהעמדה הקשוחה היא לא מתאימה לכתחילה. כי אתה מבין שהילד הזה מרגיש אולי דחוי, אולי הוא צריך דווקא לפקוד, וזה בסדר גמור. אתה לא חוסם לו את הרגש הזה של בכי. אלא אתה לפעמים צריך ללוות אותו, כי עכשיו שולחן של שבת, והוא צריך עכשיו להיות בחדר קצת ולהתבונן על המצב שלו. אתה אז פועל בצורה יותר מתאימה. אתה יותר מחובר אל הילד באיפה שהוא נמצא. כן? וזה אחד מהדברים שאנחנו לומדים תמיד כשלומדים את החוכמה הזאת של החינוך. לגעת ולא לגעת. מצד אחד להיות איתו, צמוד, לאהוב אותו, להתחבר, מצד שני לפנות בעבורו מרחב. מצד אחד אור ישר, מצד שני אור חוזר. לפנות בעבורו מרחב, מקום, בדיעבד, לחיות אותו איפה שהוא נמצא. כן? ככה הרב קוק, ככה אריזל, כותב על המושג הזה של יצירה של כלים. העניין הוא שכאשר נשלם בחינת הכלי הזה ונעשה כלי על ידי הסתלקות האור, אז כאשר יחזור האור להתפשט בו, אז יישאר בחינת אורות וכלים. כשיש אור מצד אחד הערה, כשאתה בא אליי, אתה אומר, מה קורה? צריך הערת פנים. מה קורה איתך? אתה נראה הפוך על הפוך עכשיו. מה אתה מרגיש? אתה רוצה לעזור לו, תעזוב אותי. אז בסדר, אני מכבד אותך. אני לידך, כשתרצה תקרא לי. זה נקרא אור ישר וזה נקרא אור חוזר. שתי התנועות האלה הן יוצרות אצל הילד כלים רגשיים. אם אנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים מה זה המושג הזה של בלע מוות לנצח. שלעתיד לבוא לא תהיה מוות. כי מה זה מוות? מוות זה כשאתה נתקע באמצעים, ואתה חי חיי אמצעים כל הזמן. אתה לא מסוגל, כן, אתה רוצה חיי נחת רק. קצת איפור, קצת צבע, קצת מוזיקה קלאסית, ואני אחיה חיי שלווה. זה לא נכון. החיים בשלווה הם חיי קדושה. הם חיים שאתה לומד לחבר כל דבר למקום פנימי יותר. לדעת ללמוד, להקשיב למציאות, וללמוד לחבר את המציאות הזאת לבחינה יותר פנימית. עכשיו אתה מקדש את השבת. המציאות הזאת שנקרא יום השביעי הופך להיות בשבילך שבת. אתה מתחבר אל היום הזה באור חוזר, באי עשייה. בזה שאתה לא עושה, אתה פועל למעלה. שכל המענג את השבת זוכה לנחלה ללא מצרים. אתה בזה שאתה מענג, אתה חי בעולם של, של דביקות למעלה, מחבר את האכילה הכי פשוטה למקום פנימי יותר, אז אתה זוכה לנחלה, נחלה ללא מצרים. כלומר, לבחינה הזאת שהגוף כבר לא מת. זה מין חיות, להוסיף חיות. אנחנו מדברים על חיות בינתיים רגשית, אבל גם כמובן רוחנית. אדם ירצה להתפלל בגלל שאבא שלו לא עמד לו על הראש ואמר לו כל היום, תתפלל, 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 זה חשוב להתפלל, מי שלא מתפלל הוא רשע. אלא הוא ראה אותו שהוא לא בדיוק מתפלל, ואלים עין. להלים עין, זה נקרא או חוזר. בגלל שהוא אלים עין, אז הוא מסוגל לבוא ולהגיד לו, עכשיו בוא נלמד על התפילות. אתה רוצה שנלמד ביחד על התפילה? זה כבר אור ישר ב', וזה כבר יצירה של חיבור אור כלי. כי הכלי נוצר מזה שאני מצד אחד מאוד, אני מתפלל בתפילה שלי לזה שהבן שלי יתפלל. זה מצד אחד. מצד שני, אני יודע גם להעלים עין בזמן שהוא לא מתפלל. אני יודע שילד, תינוק קטן, כשהוא בוכה, בדרך כלל זה בגיל שנה ובמיטה שלו, והוא רוצה לצאת, ואני מקבל את השאלה הזאת כמעט כל שבוע, שהוא לא רוצה לצאת הוא רוצה לצאת מהמיטה שלו, והוא בוכה ובוכה, אז הורים הם בבעיה, הם שמעו כל מיני גישות שצריך להיכנס ולצאת, ולהיכנס ולצאת, ומה אני עושה איתו, ואם אני לוקח אותו למיטה זה לא טוב, ואם אני נותן לו לפקוד כל הלילה זה גם לא טוב. אז על זה נאמר, אור ישר, אור חוזר, ואור ישר. קודם כל, הילד הזה יכול להיות שהוא צריך עכשיו שעה חיבוק. קודם כל, בואו נתחיל מההתחלה. יכול להיות שהוא לא ראה את אמא שלו כל היום, והוא צריך עכשיו חיבוק ארוך, ודיבורים, וסיפורים, ונשיקות, והוא צריך חיבור אמיתי. דבר ראשון, ושהמקלחת זה לא יאללה קדימה, אלא מקלחת זה משחק. וכל החיים עם תינוק קטן, זה משחק. להכיל אותו זה משחק, כל דבר זה משחק. ליצור את החיבור הזה של אור ישר. אחרי זה מתחיל לעשות קונצים, אז אפשר כבר לעשות את הסטפ לאחור, ולהגיד לו, תשמע חמודי, צריך עכשיו לישון, ולכבוד את האור, ולבוא כל כמה דקות, כפי שאנחנו אומרים בספרים הידועים, ואז לבוא כל כמה זמן, כל כמה דקות, ולהגיד לו עכשיו לישון, והוא ממשיך לפקוד, וזה בסדר, ואנחנו איתו, אנחנו מבינים מה שקורה לו, הוא רוצה לצאת, ואנחנו לא ניתן לו לצאת, אבל זה נעשה מתוך אהבה. ביום למחרת, מה קרה לך הלילה? חמודי, אתה בכית הרבה. מה, פחדת? מדברים איתו, שאם הוא לא מדבר גם כן, אנחנו יוצרים את החיבור הזה. ואם כן כל התיאוריות הן נכונות ולא נכונות, תלוי עם איזה נקודה זה בא. אם זה בא מנקודה של אור חוזה אחרי שיש אור ישר, אחרי שיש הארת פנים וחיבור אמיתי, אז אפשר בהחלט שאדם ייצור כלים, ואז נוכל גם להביא אחרי זה את האור ולחבר אותו אל הכלי שלו. אבל אם אנחנו לא רואים את זה, אם אנחנו רואים שהאדם הוא דווקא, הוא צריך יותר הארת פנים, יותר חיבור, לפעמים זה מה שקורה, וכל מה שכתוב בספר זה לא נכון. כן? לכן כל התיאוריות הן נופלות, אם אנחנו לא מכבדים את הדברים, אם לא רואים את העקרונות ממקום יותר פנימי, כן? מקום הכי פנימי הוא מקום הכי מכיל. אז לסיכום, אם אנחנו נצליח לחנך את הילדים שלנו בלי ציפיות, ולהתחבר איתם, לחיות בכל רגע עם הילד, להיות איתו באמת מתחת לשולחן, לאהוב אותו באיפה שהוא נמצא, אז אנחנו נהיה בהרפייה באמת. לא כי הוא שקט, לא כי הוא כזה חמוד ועושה מה שאתה רוצה, לא, אלא כי אתה, למרות המתח באוויר, אתה לומד להתחבר אליו בפה שהוא נמצא. ואז אתה לא מתפעל מהרע, ואז אתה הופך את השברים האלה לכלים. אתה עוזר לו ליצור כלים רגשיים ולהתמודד, עד כדי שכשיהיה גדול ירצה גם לקדש את המציאות. וזה מה שקורה בפורים. בפורים אנחנו באמת שמחים שישנו עם אחד ומפוזר, היינו בישנוניות כזה, עם בתרדמה, הקדוש ברוך הוא פח, הציל אותנו, התגלה בדרכים, הכל בדרכים נסתרות, שאנחנו לא מבינים איך ההשגחה פועלת. היינו איפה שהיינו, בכינו, צמנו, והנה ראינו איך שזה בדיוק, כפי שתיארנו עכשיו, איך שזה עובד. איך שההשגחה פועלת, כשאנחנו מרפים, כלומר מתחברים אל הכאב, כפי שזה, ואז אנחנו רואים שעושה את הבת של אמן יותר ממה שעשו 48 נביאים. אז זה דבר נורא לדרך חשוב במושגים של יציאה לנופש. אדם רוצה כן, זה טוב מאוד לצאת לפעמים כמובן, זה נפלא. רק שלא נשכח שהיציאה הזאת לנופש, היא תמיד צריך להבין שלא ההרפאיה מחכה לנו עם הילדים, אלא שנוכל ליצור חיבור יותר אולי, וככה. אז לפעמים הרבה רעש והרבה לא לצפות. עומדים חודש לפני, חודש וחצי, סליחה, לפני הניקיונות של פסח, חודש לפני ניקיונות של פסח. יש כאלה שזה גם עכשיו מתחיל כבר, ושלא נשכח שהניקיון הזה הוא לא צריך להפוך להיות קורבן פסח, שכולם מוקרבים על המזבח, אלא אנחנו לומדים שלנקות את הבית, צריך להיות גם אמצעים מרים, אבל מחוברים אל התכלית, אל האידיאל, אל האור הגדול של פסח, הכל בשמחה גם כן, שכל מי שבאמת מכניס אדר צריך לרבות בשמחה, שמחה שבאה שוב מלמטה, כי אתה מבין שהשם צילך על יד מיניך, זה בחינת בצלל, שהשם הוא הצל שלך, השם צילך על יד מיניך, איך שאתה פועל בעולם, ככה השם פועל איתך. ומה זה לפעול? מה זה להיות בצלל? להיות לוחם קרבי שרץ קדימה, כלומר, לאפשר למציאות להיות, להקשיב למציאות, לפי המציאות הזאת, להתאים את עצמך, ואז מתוך זה לרומם אותה למקום פנימי יותר. השם נזכה בעזרת השם להיות בשמחה של נחת, קודם כל. קודם כל, באמת, בנחת, ומתוך זה, אז נשמח, נשמח באמת. יש שאלות? נשמח.
יש פעולה של קידוש ויש פעולה של ברכה. קראתי את זה באיזשהו מקום שהקידוש זה כמו בשבת שאנחנו מקדשים על היין, אנחנו לוקחים מלמטה ומעלים כלפי מעלה, והברכה זה כמו שאתה
משיכה,
זה משיכה של אורות מלמעלה כלפי מטה. רואים את זה בשם של הקדוש ברוך הוא, שזה שילוב למעלה למטה. יש גם עניין של לעלות מים פורים למעלה.
נכון, אנחנו בזה שאנחנו מברכים אנחנו אבל לומדים לחבר את הדבר הזה שנמצא למטה, להתחבר אליו בצורה מתאימה. אני בזה שאני אומר, הפרי הזה מברך, אני לא מברך אותו, הוא כבר מבורך, הוא כבר פרי של בריאה. וזה שאני יכול לקחת אותו ולאכול אותו, זאת אומרת שאני נזכר בזה שהוא בא ממקום, מקום פנימי. ולכן אני לא נתפס באכילה הזאת, אני לא הופך להיות חלק מהפרי. שוב הברכה כמו הקדושה, הם שני מסטרטגיות איך להיפגש עם העולם בצורה שאני לא נאכל על ידי העולם, אלא אני מתחבר אל העולם בצורה פנימית. זה יכול להיות שבאמת הברכה זה יותר מלמעלה למטה, יכול להיות שזה יותר פרינת אוהליה.
כן, זה גם שני עריות, מלמעלה למטה.
כן, וזה שני עריות. עריות זה להיות עיראה, יש עיראה תיטאה ועיראה אילאה. יש עיראה תיטאה שהיא חשובה מאוד, אבל היא מבחינת סומרה. אי אפשר לחנך בעיראה תיטאה. יש עיראה אילאה, שזה העירת הרוממות, וזה העירה, העירה הגדולה, שזה כבר לבוא מלמטה ולראות איך כל המציאות הזאת למטה היא הכל מציאות אלוקית, וזה עבודה של בצלל. אבל בלי העירת איתה של שבט דן, אין לנו אפשרות לפגוש את שבט יהודה. כלומר, זה מבנה כזה, אנחנו כל אחד, הוא נושא את המשכן פה, הוא צריך את שתי הכוחות כל הזמן, להבין שהם שניהם הכרחים למבנה אישיותו. כן? בלי התנועה הזאת של, של, של סור מרע, נעשה טוב, אז אותו דבר. בלי האור, האור בהתחלה, האור ישר, הרצון להיטיב, לחיות את, את, את המציאות בצורה בריאה וטובה, אין באמת את האור חוזר, שזה עירה הילאה. זה עירה יותר פנימית. פוגש את המציאות במקום יותר פנימי, אתה נעצר ואתה מקדש על היין. אתה יוצר תנועה כזאת של עצירה.
שזה אור חוזר?
כי זה אור חוזר. האור חוזר יותר פנימי. כי אתה פוגש עכשיו את המציאות, ואתה הולך לראות שאמת מארץ תצמח. זה כמו הבדל בין תורת משה ותורת השם. תורת משה, קיבלנו את המכתב מהמשלח למעלה, וזה המכתב שקיבלנו. הכל כתוב שם המשקפיים, איך לעבוד בעולם הזה. אבל יש חוץ מזה תורת השם, תורת הנפילות, מה שבא מלמטה למעלה. פה אתה לומד דבר אחר, מאוד מאוד חשוב. אתה לומד פה איך, איך להיפגש עם המציאות בצורה בריאה, לפעמים לדעת ליפול גם בתוך המציאות, מתוך זה שאתה נופל, אז אתה מצליח אז לחיות חיים יותר, יותר מלאים. כי התורה הזאת שמתגלה היא כתורת השם, שנאמר, הסתכל בתורה וברלמה. בדרש בכמה מקומות, בזוהר בכמה מקומות, כל הבריאה הזאת, הסתכל בה התורה, זה התורה, הבדל בין תורת משה, זה התורה, הסתכל בה התורה וברא עלמה. כל העולם הזה הוא ספור אם כן מאור אינסוף, וכשאתה נופל, אתה פוגש את המציאות באופן כללי, אז אתה נחשף אל האור הפנימי הזה. העולם החילוני חש את זה בצורה מאוד בריאה, מאז הקמת המדינה. שיש במציאות הזאת דבר נפלא, אור גדול מאוד, ותנו לשמש לעלות. ומה הם טעו? טעו בזה שבלי המשקפיים שנקראת התורה, תורת משה, אי אפשר בכלל לראות את האור הגדול הזה. אפשר רק לחוש שיש פה, לכתוב שירים יפים, אבל באמת, לחוש את האור הגדול הזה, מהי? ולהבין את ה... שוב, בלי חיי קדושה, אנחנו עלולים להיבלע בתוך המציאות, ולא לראות שבאמת המציאות הזו היא מסוגלת להיות תורת השם. אז שתי התנועות האלה, זה הרב לוריה כותב בכמה מקומות, ואני טועה מדבר על זה הרבה, וזה לא ממני כמובן. שיש תנועה כזאת שנקראת להיפגש עם העולם, להיפגש עם הילד עכשיו שבוכה, ולהיות איתו. מתוך שאתה איתו, אתה מסוגל באמת אז לחבר אותו לשורשו. כי אתה פוגש אותו איכשהו, אתה לא רוצה להכניע אותו, לא רוצה לחנך אותו. עכשיו, זה לא שעת חינוך, זה שעת מפגש. שנזכה, בעזרת השם, להיפגש.